אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
בתחילת מאי אישר בית המשפט העליון לנשיא טראמפ להוציא לפועל את הצו הנשיאותי שאוסר על טרנסים וטרנסיות לשרת בצבא ארצות הברית. הצו הזה התווסף לצווים נשיאותיים אחרים שהוציא טראמפ בסוף ינואר והפכו את חייהם של 1,600,000 אמריקאים שמזדהים כטרנסג'נדרים. הצווים מוסרים בין היתר על טרנסיות להשתתף בתחרויות ספורט של נשים, מתירים רישום פלילי על שימוש בשירותים שלא לפי המין שבו סומנו בלידה, וחוסמים גישה לטיפולי התאמה מגדרית. לפני כשבע שנים, במסגרת הקמפיין הראשון שלו לנשיאות, טראמפ נשמע אחרת לגמרי.
I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens.
כדי להבין יותר את המשמעות של המהלך הזה, פנינו לאופר בן דוד ארז, שהיה הקצין הראשון בצהל לצאת מהארון כטרנס. כמי שגדל בבית מאוד ציוני, אופר רצה להיות לוחם עוד מגיל צעיר, והחליט לא לתת לתפיסה הרווחת באותן שנים עבור טרנסים וטרנסיות, להסתפק במסלול צבאי רגיל, או אפילו לא לשרת בכלל. היי אופר, וברוך הבא לתוכנית של SBS בעברית.
שלום, תודה רבה, שמח להיות איתכם.
נתחיל לדבר על השירות הצבאי שלך. התגייסת ב-2012, כשהנורמה הייתה שאם אתה מגלה במיון שאתה טרנס, אז התשובה של צהל תהיה ככל הנראה לפתור אותך משירות או לפסול אותך מלהיות לוחם. איך זה הרגיש לך בזמנו?
בזמנו, האמת, בכלל לא ידעתי למה לצפות. הייתי, כמו שאר החברים בכיתה שלי, מאוד מאוד התרגשתי לקראת הגיוס, רציתי להגיע למקום משמעותי, למצוא באמת תפקיד שאני אוכל לתרום בו הכי הרבה, ולא ידעתי איך הצבא הולך להתייחס אליי, וכשגיליתי שאין ממש תשובה, ובאמת, כמו שאמרת, רוב האנשים יודעים לספר שהם הגיעו, אמרו שהם טרנסים וישר קיבלו פטור, והלחיץ אותי, אבל גם הייתי משום מה מאוד אופטימי, אמרתי לא, אני הולך להגיע לשם, אני הולך להתעקש, להגיד להם שמאוד חשוב לי לשרת ולמצוא פתרון. בבית כבר יצאתי מהארון מול ההורים והחברים הקרובים, לא מול כל הקיבוץ ולא מול כל הכיתה, אבל כבר כן משהו שדובר, ולכן גם עם עצמי היה לי מאוד חשוב להיות כנה, עם הצבא, לא יודע, זה היה נראה לי הכרחי, שאם אני הולך עכשיו להיות חייל, אז לפחות המפקדות הישירות שלי ידעו ויכירו מי אני, ומצד שני, מתתי מפחד, זאת אומרת, חששתי להגיע למקום שבו אני נהיה מוקף באנשים שיפסלו אותי רק בגלל הזהות שלי, בלי עוד לפני שפתחתי את הפה או התחלתי להכיר אותם.
אז איך בעצם הגיבו המפקדות שלך וגם מי ששירתו איתך?
אז זה היה בנפרד, אני סיפרתי למפקדות שלי מהרגע הראשון שהתגייסתי, זה ממש היה איזה חוק כזה שהחלטתי לעצמי, שאיתם אני הולך להיות כנס, סיפרתי את זה למפקדת בטירונות, סיפרתי את זה למפקדת אחר כך בשירות, ובגדול זה היה מדהים כי מסתכלת עליי, את יודעת, ילדה בת 18 התגייסה איזה חצי שנה לפניי מפקדת, ואני מספר לה שאני טרנס, וברור לי שהיא לא ממש מבינה על מה מדובר, לא פגשה מישהו שחי ככה, וכל מה שיש לה להגיד לי זה, אוקיי, אז מה אתה צריך? איך אפשר לעזור?
ובכל זאת, הרגשת שהיציאה מהארון השפיעה על השירות הצבאי שלך, למרות, אפשר להגיד, הקבלה בעצם של המפקדות שלך, הרגשת שהיציאה מהארון השפיעה באיזושהי צורה להמשיך השירות הצבאי שלך?
אני חושב שקודם כל היציאה מהארון בשירות הצבאי שינתה לי לחלוטין את מסלול החיים. אני, היו לי הרבה מאוד תוכניות, אבל היציאה מהארון בצבא, כקצין, כמפקד, אפשרה לי פתאום לראות את זה שלא מדובר רק בי, ובעצם יש עוד הרבה מאוד צעירים וצעירות בארץ, שהתחלתי לקבל מהם שיחות טלפון, כולם עם אותם שאלה, איך גם אני יכול בתור אדם טרנס לעשות שירות משמעותי ולהתגייס לצהל. להיות ביחידה צבאית, להיות במקום עבודה, להיות בכיתה בבית ספר, זה לא משנה. ולהרגיש שלא סתם שיש לך סוד, אלא זה סוד שאם הוא יתגלה, ישים אותך בסיכון. זה סוד שאתה מבין שאתה חייב להתבייש בו. אני חושב שזה מה שבעיקר הפריע לשירות הצבאי שלי לפני היציאה מהארון, וזה היה השינוי המשמעותי אחרי. יכולתי פשוט להרגיש כמו עוד קצין במפקדה.
דיברת מקודם על זה שהיציאה מהארון שינתה בעצם את המסלול של השירות הצבאי שלך, ובאמת במסגרת השירות יצאת פעמיים במשלחות מטעם צה"ל ומשרד החוץ לארצות הברית וקנדה, והגעת בין היתר אפילו עד לווסט פוינט, בית הספר לקצינים הנחשב מאוד של הצבא האמריקאי. את מי פגשת שם?
המשלחת כולה הייתה משלחת של, לדעתי, יותר משבועיים, בה ביקרתי בנציגויות של ישראל בכל רחבי ארצות הברית וגם קנדה. הגעתי לפגוש קהילות מקומיות, קהילות יהודיות, קהילות ישראליות, וגם הרבה קהילות של אנשי מקצוע. הנסיעות האלה היו נסיעות מקצועיות, אלה היו נסיעות שמשרד החוץ וצהל רצו שאני אצא אליהם כדי לשתף על המדיניות שבעצם כתבנו בצהל ועל ההטמעה שאנחנו מובילים. צהל נראה ביחס, בעיני הרבה מאוד צבאות בעולם, כולל הצבא האוסטרלי, הצבא של ניו זילנד, כצבא מאוד מתקדם בתחום של כוח האדם ושל שילוב ומיצוי של אוכלוסיות, מה שאנחנו רואים עכשיו בארצות הברית. ועולם הפוך שבו פוגעים בכשירות של הצבא כדי לממש אידיאולוגיה ולספק בוחרים.
אנחנו תכף באמת נחזור לנקודה הזאת ונרחיב לגבי המצב בארצות הברית היום. רציתי רק לשאול לפני זה, המדיניות של Don't Ask, Don't Tell, מדיניות שהייתה שחיילים וחיילות להטאבים לא יכלו להישאר בצבא אם יצאו מהארון, הייתה עוד קיימת בזמנו, בזמן המשלחת שלך לארצות הברית וקנדה?
אז בזמן המשלחת הראשונה שלי, אני חושב, ממש בימים שהייתי שם, אני זוכר שהדלקתי את הטלוויזיה והייתה מהדורת מזק חדשות, על זה שאובמה lifted the ban on trans service, זה היה ב-2016, כי בעצם ב-2012 בוטלה המדיניות של Don't Ask, Don't Tell, אבל רק להומואים ולסביות, ולכן טרנסים בשירות הצבאי עד 2016 היו צריכים להמשיך להסתתר. כשאני הגעתי זה היה בדיוק סיאו של הישג של מאבק מאוד מאוד ארוך.
בימים האחרונים התבשרנו שהערכה היא שהצו הנשיאותי עליו חתם הנשיא טראמפ, שזה להוציא טרנסים וטרנסיות מצבא ארצות הברית ולאסור על אחרים להתגייס לצבא, עתיד להפוך אפילו לחוק אם יתקבל גם בסנאט וגם בבית הנבחרים. זה אומר שכ-4,000 טרנסים המשרתים כיום בצבא ארצות הברית עתידים להיות מגורשים מהצבא באופן מיידי, בטענה בין היתר שטרנסים מנצלים את השירות שלהם כדי לעבור את ההליך השינוי המגדרי שלהם על חשבון הצבא. כמישהו שעבר בעצמו את הליך השינוי המגדרי שלו במסגרת הצבא, מה אתה חושב על הטענות האלה?
קודם כל, ככל הידוע לי, יש הרבה יותר מ-4,000 אנשים טרנסים שמשרתים בצבא ארצות הברית. צבא ארצות הברית הוא צבא מקצועי, מדובר באנשי מקצוע שזה הקריירה שלהם, הם בחרו לעבוד בלשרת את המדינה שלהם. אנשי מקצוע מאוד מאוד מוערכים, כל אחד בתחומו. מה שאני יודע זה שהמפקדים בשטח לא תומכים במהלך הזה, מבחינתם זה פוגע בקשירות של היחידות שלהם. מבחינת האנשים עצמם, כמובן שזה הדבר הכי משפיל שאפשר להגיד לאדם ששירת עכשיו את המדינה שלו, שוב, כבחירה מקצועית. מעבר לזה ולגבי כיסוי של ביטוח בריאות, אז נראה לי כדאי להזכיר שביטוח הבריאות בארצות הברית הוא בעיה אחת גדולה לכולם, לא רק לטרנסים. השירות הצבאי אכן מאפשר לכל מי שמשרת לקבל איזשהו כיסוי רפואי יותר ממה שאזרח אמריקאי לא מקבל. לגבי תהליכי התאמה מגדרית בזמן השירות, אצלנו בארץ זה ממומן כי יש לנו ביטוח בריאות ממלכתי, צהל וקופת חולים כמו שאר קופות החולים, ומה שמשרד הבריאות מחליט שנמצא בתוך הסל, אז גם חיילים מקבלים. טיפולי התאמה מגדרית הם טיפולים שנמצאו מצילי חיים, במובן שאנחנו רואים אחוזי אובדנות מאוד מאוד גבוהים סביב מצוקה מגדרית. אדם טרנס אמור, כמו כל אחד אחר, להיות מסוגל לגשת לרופא ולקבל טיפול רפואי. זה מה שקורה בצבא הישראלי, זה מה שקורה בקופות החולים הישראליות. ומה שהם מדברים עליו בארצות הברית, על מה הצבא שלהם מממן ולא מממן, זה בסופו של דבר דיון רחב יותר לגבי זה שהם מפקירים את האזרחים שלהם ולא נותנים להם ביטוח בריאות. מה שהצבא האמריקאי מממן לחיילים שלו בין היתר זה ויאגרה, אני זוכר שראיתי נתונים מלפני כמה שנים על זה שהצבא האמריקאי משקיע מיליוני דולרים בוויאגרה, ובאחוזים מדובר על הוצאה הרבה יותר גבוהה מאשר על ההוצאה על טיפולי בריאות לאנשים טרנסים. אם חייל מקצועי צריך לעבור הליך כזה או אחר רפואי כדי שהוא יוכל להמשיך לשרת בצורה טובה, אני חושב שהארגון מחויב לתת לו את זה, ובאופן כללי אני מאחל לכל האמריקאים ביטוח בריאות.
נסיים עם מה שקורה פה באוסטרליה. באוסטרליה נראה שהמצב מעודד יותר עבור טרנסים, שמאז שב-2010 הוסר האיסור על טרנסים וטרנסיות לשרת בצבא, הם יכולים לשרת ללא חשש שישחררו אותם מהצבא אם יצאו מהארון המגדרי. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שזה מצוין עבור הצבא האוסטרלי. אני חושב שזה מעיד על ארגון מקצועי שבאמת פועל בהתאם למחקרים ולא בהתאם לאידיאולוגיות וקמפיינים. אני כן חייב להגיד שזה שהצבא האוסטרלי מתנהל בצורה מקצועית, זה לא מספיק. אנחנו רואים איך לחצים פוליטיים של קבוצות לחץ קיצוניות משפיעות על מדיניות מקצועית גם של צבא, גם של משטרה, גם של בתי חולים או בתי ספר. ולכן אני מעודד אך מודאג. אלה דברים שבקלות מאוד יכולים להילקח.
תודה רבה אופר ששיתפת אותנו בסיפור האישי שלך והארת את עינינו בנושא הרגיש הזה.
תודה רבה דקל, תודה רבה שהזמנתם אותי.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.